התקדמות לאומית רחבה, עם אמירה מפורשת של בימים ההם אין מלך בישראל, ועם הסוף שהולך לקראת ספר שמואל, שבו כידוע מתחילים בהמלכת המלכים, תחילה שאול ואחר כך דוד. זאת אומרת, ניתן לראות במגמה מאוד רחבה, כאילו שהתנ"ך רוצה לומר לנו, המהלך הזה של תקופת השופטים, הוא בעצם בלה את עצמו, הוא בעצם הוכיח שלא זו הדרך. אולי הוא בא להסביר למה העם חושב שלא זו הדרך, אבל במידה רבה הוא גם מצדיק את המחשבה הזאת שנאמרת במפורש בספר הבא, בתחילת ספר שמואל, אחרי כמה פרקים, שם רוצים מלך, מבקשים משמואל מלך, למרות שגם לדבר הזה כמובן יש חסרונות. אז זה איזשהו מהלך אחד שאפשר לומר שמשון באמת מייצג את שיא ההידרדרות. והתנ"ך רוצה להגיד שיא ההידרדרות, הוא מבטא את זה גם בשופטות, מבחינה הלאומית שלו, וגם מבחינה אישית, עם כל החטאים והנטיות הגופניות, היצריות, הפורצות שאנחנו רואים אצלו. זה לא נותן לגמרי מענה, אבל זה מסביר איזשהו כיוון. ובכלל לא מחפש מענה, אלא לנסות להבין מה התנ"ך אומר לנו. זה לא שצריך בסופו של דבר לתת מענה שיסביר שהכל בסדר, אלא הלא בסדר, החטאים והכישלונות, גם הם משהו שצריך ממנו ללמוד. כמובן לא כל דבר הוא רק כישלון, ולא כל דבר הוא רק הצלחה בכל מקום. זה בעצם איזשהו מהלך מאוד מאוד רחב לגבי דמותו של שמשון. אני לא כל כך רוצה להיכנס לניתוח הספרותי של הפרקים, אני מניח שאם קראתם אז יש לכם איזשהו סדר מסוים, אני אזכיר רק איזשהו כיוון שכאילו מתבקש בשביל לעשות סדר, בלי לכתוב על הלוח. יש לנו בפרקי שמשון את הפרק של הבשורה של המלאך, פרק י' ג', מאוד חגיגי, מאוד מעורר ציפיות, הנה אחריו יולדת בן, כן, לאישה הקרה, אנחנו מכירים שאלה בדרך כלל בשורות, והוא יחל להושיע, ובסוף הפרק הזה ותחל רוח השם לפעמו במחנה דן, הכל הולך לקראת דברים מאוד מאוד גדולים. אחר כך יש לנו, אני חושב שגם חז"ל ראו שני חלקים בעצם, חלק של פרקים י' ד' ות' ו', שבהם יש יותר את המאבק מול הפלישתים, מאבק שבו שמשון נכנס לתוך המגרש שלהם, אבל בכל פעם גם מכה אותם מתוך הכניסה למאבק, וככה אנחנו בדרך כלל מבינים את הפסוק בפרק י"ד, כאשר הוא מבקש בפעם הראשונה לקחת את האישה הראשונה. נקרא אולי בכל זאת גם קצת פסוקים. אז פסוק, פרק י"ד פסוק ג', טוב, נתחיל פסוק ד', ואבי ואמו לא ידעו כי מהשם היא, כי טוענה הוא מבקש מפלישתים, ובעת ההיא פלישתים מושלים בישראל. זה נחשב הרבה פעמים, ויכול להיות שבאמת אכן כך הדבר, כי זה באמת בתחילת מעשיו של שמשון, כשהוא הולך לפלישתים, וכל זה טוענה מהשם היא, כמו שאומר הפסוק במפורש, אבי ואמו לא ידעו, אבל זה מהשם כי זה טוענה, כי בעת ההיא פלישתים מושלים בישראל, וצריך למצוא טוענה איך להיכנס איתם למאבק, למריבות, ושמשון יכול מהמריבות האלה אולי להביא באמת לישועה המקווה והמצופה. ואכן כך הולכים הסיפורים בפרק י"ד. בהתחלה בגלל החידה שפטרו לו, אז הוא הורג 30 פלישתים בשביל לקחת את החליפות, ויח מהם, כן, נראה שהוא הורג אותם. ואחר כך כאשר מתברר לו שאשתו נמסרה לאחר, אז הוא מתנקם בהם עם 300 השואלים והלפידים, שולח אש בשדותיהם. ואחר כך כשהפלישתים כבר מאיימים על בני יהודה, על עם ישראל, שעם הפרחח הזה הם לא מוכנים להתעסק, ואם לא יאסרו אז אני מניח שהם ייפרעו משאר עם ישראל בשיטת הענישה המקובלת בימים ההם, ואולי גם קצת בימים ההם זה ענישה קולקטיבית. עם שמשון הם לא יכולים להתעסק, אבל יש להם בהחלט במי לפרוע. ואז מגיע ההסגרה שלו על ידי בני יהודה בפרק ט"ו, שסופה בהכאת הפלישתים בלחי החמור, שם הוא מכה 1,000 איש. זאת אומרת, המהלך הזה הוא של כל הזמן עימות, ואחר כך גורר עימות נוסף, וזה גורר עימות נוסף, ובכל עימות הוא הורג או פוגע במספרים יותר הולכים וגדלים של אנשים. הפרק הזה מסתיים בסיפור של העצמה בלחי והתפילה שלו, והוא מסתיים בחתימה וישפוט את ישראל בימי פלישתים 20 שנה. הפרק האחרון, פרק ט"ז, מתחיל כאילו את הסיפור מחדש. שוב שמשון מתחיל מאפס, כי זה כבר לא המהלך הרצוף של פרקים י"ד ט"ו. הוא הולך לעזה, אל האישה הזונה, יוצא משם אחר כך עם השערים, אין שם ממש מכה, יש שם איזשהו גילוי כוח עצום ש... לא יודע, חידה מה בדיוק בא הדבר הזה להוסיף, אבל אולי מה שאין בו יותר גדול ממה שיש בו, ואפשר לומר, זאת אומרת, אין בו את מה שהיינו מצפים, אחרי שהוא כבר הרג 30 בהתחלה, 300 שואלים שרפו את השדות, 1,000 איש בלחי חמור, עכשיו בעזה, בוא נגיע ל-2,000 או 3,000, זה לא מגיע, ובמקום זה הוא לוקח את השערים ועולה איתם לחברון. הוא לא מכה אף אחד, הוא מוצא את הדרך להסתלק. משהו פה השתנה בפרק הזה. ואחר כך יש כמובן את הסיפור של גלילה, ושוב הוא לא מכה אף אחד. עם כל התכסיסים ועם כל זה שהוא בהתחלה משקר, מסדר אותה, אומר לה פתרון א', ואחר כך פתרון ב', ואחר כך פתרון ג', וכולם מתבררים בעצם שהוא מחר לסיפורים אבל לא את האמת, אבל כל פעם כשהוא מתעורר לא כתוב שהוא הרג מישהו, הם פלישתים עליך, אולי הוא אפילו לא ידע, הם היו בחדר השני, זאת אומרת משהו בסיפור קצת השתנה. יש לא מעט מפרשנים וגם חז"ל מאירים כשהם אומרים שתחילת נפילתו בעזה, ככה אומרים חז"ל במדרש על שמשון, תחילת נפילתו בעזה, זאת אומרת בפרק ט"ז, כי בפרקים הראשונים הוא בכל זאת מכה את המשיכה לנשים ואת הצדדים האישיותיים שעמדנו עליהם, עדיין אולי צריך לשאול, אבל לפחות זה נעשה כמו שאומרים כי טוענה הוא מבקש כדי להכות בפלישתים, אבל בחלק השני הוא רק יורד בשביל אנשים, אין איזה שום תכלית של להכות בפלישתים ולגאול את ישראל ולהושיע את ישראל כמו שהיה הייעוד שלו, ולכן הפרק הזה הוא בעצם פרק של נפילה, ובסופו באמת הנפילה המלאה שבה מעברים אותו, עושים אותו, אמנם בסוף יש כמובן את סגירת מעגל, את החזרה כאילו למקום שהוא היה בו בתחילה, בתפילתו, בבית דגון, כשהוא נשען על העמודים, כשהוא אומר תמות נפשי עם פלישתים, ואז הוא הורג בפעם האחרונה, כמה? 3,000. כן, זה ככה סדר המספרים, גם כן מראה שיש רצף, ובכל זאת יש איזה שהם שני חלקים, זה מהבחינה הספרותית, אפשר לומר, תחילתו אולי בקיום הייעוד, יש מציעים כך לומר, בסופו, בעצם שהוא בוגד בייעוד, הוא כבר הולך אחרי אנשים בלבד, אמנם בסופו, לפני מותו ממש, הוא חוזר ומתקן את ייעודו. זה איזשהו מהלך כללי שנותן את התמונה של הפרקים, למי שלא היו לגמרי מסודרים בראשו. אני חושב שהצגתי איזושהי תמונה שמבהירה איזשהו מהלך הגיוני, רציף, שמראה על עליות וירידות. בכל אופן, בשני, יש איזה שהם שאלות או הבהרות שכדאי להבהיר. אז אני רוצה להציג בפניכם, מתוך דברים ששמעתי וקראתי, שתי גישות של שני יהודים נוספים, שדווקא לא מציגים את הגישה הספרותית שמתהפכת, אלא שואלים בעצם את השאלה מההתחלה. שהרי גם ההתחלה, גם במקומות, כמו שאמרתי בהתחלה, שבהם שמשון מכה את הפלישתים, עדיין החידה היא בעצם איזה מין גאולה הזאת, איזה מין ישועה הזאת, ואפשר אפילו לומר עוד יותר חריף. האם זה באמת מוצדק להרוג 30 פלישתים בשביל לקחת את החליפות שלהם? בגלל שהם חשפו את הסוד שלך, שאתה חדת חידה לא כל כך הגיונית למען האמת, והם הצליחו ללחוץ על אשתך, ואפילו לא אותם הם. זאת אומרת, היו מרעים, והיו 30 איש, הוא הלך לאשקלון, נכון? ושמה? לאשקלון, ירד לשם. מה זה זה הגיוני? זה מוצדק? זה מוסרי? ככה מתנהג שופט בישראל? ככה מתנהג אדם בישראל? וגם אחר כך, אז אשתו, אחרי כל הסכסוך הזה, ניתנה לאחר, זה לא בסדר, אבל ממי אתה מתנקה? 300 שואלים לסלוף, מין יצריות כזאת פורצת שאין לה גבולות ואין לה חשבון, ולכאורה אנחנו אומרים, טוב, הפלישתים הם אויבים, אז זה מין הכללה כזאת, כל הפלישתים הם אויבים, אז רק צריך לחפש את הסיבה כדי לרוב, ובכל זאת יש פה משהו שהוא מאוד קשה ומאוד בעייתי מבחינה מוסרית, מבחינת האישיות שמוצגת פה בפנינו. ובאמת אברהם קריב, אם שמעתם עליו, כתב ספר בשם שבעת עמודי התנ״ך, הבאתי את הספר, לא יודע אם יש לכם, הקריכה שלו נראית כך, אצלי היא כבר נקראה, היא נמצאת פה בפנים. הוא באמת מנסה לברר את השאלה הזאת המוסרית, והוא באמת רואה את סיפורו של שמשון ככישלון די מהשלבים הראשונים, והטענה שלו, האמירה שלו היא בעצם שתנ"ך מספר לנו את הסיפור של הפער בין הייעוד הגדול לבין השימוש בכוחות שניתנו לשם הייעוד הגדול וכוחות שבעצם נוצלו לרעה. הייעוד הגדול הוא כמובן ששמשון יושיע את ישראל כמו שאומר המלאך, והפרק הארוך המפורט, פרק י' ג' שבו המלאך מתגלה ואחר כך חוזר לבקשת מנוח שוב אל להתגלות שוב אל האישה וגם אל האיש, כל הפירוט הגדול הזה זה בא לצורך הזהרה כדי שהכוחות המיוחדים שניתנו לשמשון לא יסטו למקום הלא נכון, כדי שבאמת ייזהר מכל טומאה, כל טומאה ברמז לטומאה שאנחנו יודעים שאחר כך תפתה אותו, כן? שלא ישתה יין, כי אנחנו יודעים, כי המלאך יודע שהמשתאות האלה הוא הולך אחר כך להידרדר בהם, להימשך אחר הפלישתים, אחר התרבות הפלישתית, וזה בדיוק ההזהרה שהמלאך שמתגלה וחוזר ומתגלה בא כדי למנוע, אבל הוא לא מצליח למנוע, מפני שכוחות אלוהים, כוחות אדירים, כוחות על אנושיים שניתנו לשמשון במקרה הזה, וכל אדם צריך להסיק מהכוחות המיוחדים שניתנו לו, צריך גם לדעת איך לנצל אותם בצורה נכונה. ושמשון, כמו הרבה אנשים במקרה, כמו אולי הרבה בעלי כוחות, כי באמת כוח גופני זה דבר ששמור לבעליו לרעה במקרים רבים, כשלא יודעים לנצל אותו למקומות הנכונים, ליהודים הנכונים. ואברהם קריב מצביע על הפתיחה של פרק י' ד', זאת אומרת אחרי הייעוד הגדול, והפתיחה היא בעצם במעשה האריה ומעשה הדבש, אלה שני הסיפורים שבעצם כרוכים זה בזה, והם מגלים מתחילת הסיפורים של שמשון את הכישלון שלו, את הבעיה שלו. הפגישה עם האריה שבה שמשון מנצח את האריה, זה כמובן מעיד מההתחלה באמת על כוחו העצום, כוחו העל אנושי, כן, לנצח אריה בשני ידיים זה ודאי דבר אדיר. והדבש שאחר כך מתגלה בתוך גופת האריה, הוא גם מגלה איזושהי מתיקות, איזושהי משיכה, איזושהי תאווה של שמשון לדברים המתוקים. החיבור של שני הדברים לדעת שמשון, אולי במידה רבה החיבור שמסמל, הרי הוא פוגש את האריה בדרך לפלישתים, לתמנה, כדי לבקש את ידה של זאת שמצא חן בעיניו בשדה פלישתים, וגם אחר כך כשהוא מגלה את הדבש זה בפעם השנייה שהוא יורד לשם, והוא מבין שההליכה שלו אל פלישתים, כך מציע אברהם קריב לקרוא את העניין, היא מסומלת בעצם בשני המעשים האלה שקשורים אחד בשני. הניצחון על האריה הוא מסמל את הניצחון על הפלישתים, הפלישתים הם אריה גדול, ושמשון בשני ידיו בכוחו יכול לנצח את הפלישתים, והוא גם יכול אחרי שהוא הורג את הפלישתים, אחרי שהוא מנצח את הפלישתים, לא בהכרח הורג, במקרה של האריה כן, אבל אם אנחנו הולכים לכיוון הסמלי, גם לנצל את הכוח כדי ליהנות מהמתיקות של הפלישתים. ומי המתיקות של הפלישתים? אשת, האישה, נשותיהם. זאת אומרת, כשהוא שואל ואומר מהאוכל יצא מאכל ומאז יצא מתוק, הוא מתכוון אתם פלישתים האוכלים, ממכם יוצא מאכל שאני אוכל, ומאז, מעזות שלכם יוצא המתוק. כך אפשר אולי להבין איך בכלל אפשר לשאול שאלה כזאת את הפלישתים. הרי השאלה הזאת היא לא סבירה, נכון? כשאנחנו שואלים שאלות חידות, כל מיני חידונים שאנחנו מכירים, זה תמיד מתבסס על איזשהו מצע משותף, איזשהו מושגים שכולם מכירים, ורק צריך לזהות מתוך הרמז איך זה מתקשר למשהו שבסופו של דבר אפשר לזהות. שאלה כזאת שאף אחד לא יודע, כן? ומודגש בסיפור שאפילו לאביו ולאמו, הוא לא הגיד את הסיפור הזה של הניצחון על האריה, הוא רק נתן להם לאכול את הדבש, אבל לא סיפר להם את כל המהלך, אין שום סיכוי, אין שום היגיון לשאול שאלה כזאת, היא שאלה לא הגונה, לא נכונה, שלא תיתכן בעצם במין מסיבה כזאת של חידות. אבל אם אנחנו מבינים ששמשון רוצה לרמוז להם על הקשר שלו איתם, ורמז זה, אפשר לומר, אם הם היו מגלים את מה שעומד בעומק התשובה, הם גילו בסופו של דבר שמה אז מאריה ומה מתוק מדבש, אבל להבין את העומק של הדברים, שהכוונה היא לקשר שלו מולם, הוא בא אליהם, אז הוא מציג את עצמו כמי שמנצח את האריה ואוכל את הדבש, זאת אומרת הוא ינצח אותם ויאכל את נשיהם, אז אולי יש איזשהו היגיון, איזושהי שייכות לשאלה שתישאל בסיטואציה הזאת. אבל פה גם כמובן תמונה כישלון שלו, ואפשר לומר במידה מסוימת שהפתרון של, של החידה, התשובה ששמשון הכין בליבו לחידה, הוא לא הפתרון המלא בעצם של החידה שהתנך מספר בעצם. כן, התנך מספר עליו. אפשר לומר לדמות את זה במידה מסוימת, אולי, אנחנו מתחילים את פרשיות יוסף, לאמירה של יוסף, שהוא פותר חלומות ידוע, והוא בסוף הפרקים, אנחנו עכשיו רק מתחילים את מכירת יוסף, אבל כשהוא בפרשת ויגש מתגלה לאחיו, אז הוא אומר להם, מרגיע אותם, אל תיראו, אתם חשבתם לרעה והאלוהים חשבה לטובה, כן? כדי שאני אושיע אתכם ואני אכלכל אתכם ואני אביא אתכם למצרים. זאת אומרת, יוסף חושב שהוא מבין את הפתרון של כל המהלך, והוא מרגיע את האחים, אתם חשבתם לרעה, למכור אותי, להיפטר ממני, עם כל הצדדים השליליים שיש במכירת יוסף, אבל בעצם זה תכנון אלוקי שבסופו של דבר זה יהיה לטובה, כי הנה אני מחלקל אתכם ואציל אתכם בשנות הרעב. אבל בעצם כולנו יודעים שהפתרון שיוסף חשב שהוא עונה על, על בעיית האירוע הנורא הזה שהיה, הגלגול הדברים שקרה במשפחתו, הפתרון הוא בעצם גבוה מעל גבוה, הרבה יותר עמוק. אלוהים חשבה לטובה אולי מבחינת לחלקל את בית יעקב, אבל אלוהים גם חשבה שבדרך הזאת עם ישראל ירד למצרים וישתקע במצרים, אחר כך יתקיים ועבדום ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. זאת אומרת, יש עוד פתרונות מעל הפתרונות, מה שהאדם המנהל כמעט את העניינים, יוסף במקרה של הפרשיות שבוע שלנו, חושב שהוא מבין איך הדברים מתגלגלים, כי הוא נמצא במקום גבוה יותר, במבט על גבוה יותר מהאחים, בעצם הוא לא הפתרון המלא. ואומר לנו אברהם קריב בפרק שלו שמשון, שגם במקרה הזה שמשון אולי חשב, מהאוכל יצא מאכל ומאז יצא מתוק, ואני שאני אוכל את הפלישתים, שאני מנצח את האריה הפלישתי ואוכל את הדבש, את בנותיהם, את נשותיהם, נהנה מהטוב שאני יכול להפיק מהם. ובעצם התנך רומז לנו מתוך הסיפור בעומקו, שזה שמשון לא יכול היה לדעת בשלב המוקדם הזה, שהוא אולי מנצח את הפלישתים, אבל הוא מנוצח והוא נכשל עם הדבש המתוק. זאת אומרת, היצריות הזאת, המשיכה הזאת למתיקות שלהם, ההתחברות שלו לתוך התרבות, לתוך שוב הדבר המתוק שיש בתוך הפלישתים שהוא חשב ליהנות ממנו, הוא בסופו של דבר אבן הנגף שבה הוא נכשל. כך שיש פה מבחינה מסוימת שני פתרונות לחידת שמשון, שבמישור הפשוט הפלישתים פתרו, כן, ואמרו לו זה אריה וזה דבש, אבל יש מישור של שמשון ויש מישור מעל שמשון שהוא המישור הגדול. עוד וורט יפה, אולי רעיוני, שוב בלי להיכנס לכל הפרטים של כל המהלך בכיוון הזה שמציע בפנינו אברהם קריב, זה באמת סופו של שמשון, שהוא אומר תמות נפשי עם פלישתים, בעצם מגיע לאיזשהו תיקון ולאיזושהי חזרה, אז הוא דורש את המילה תמות נפשי שהייתה עם הפלישתים. זאת אומרת, תמות נפשי עם פלישתים. הנפש שלי שהולכת עם הפלישתים היא זאת שצריכה למות. כמובן, יש גם כאן את המישור הפשוט, המובן לכל, אבל גם המישור הזה הוא מוסיף עוד לנקודה הזאת. האמירה הכללית שרוצה לומר לנו אברהם קריב, מזה התחלנו, מעבר לשאלת הפרטים, אם מקרה דלילה או מקרה האישה בעזה או מקרה האישה התמנית הראשון, הוא שבאמת הכוח הזה, הכוח העליון, הכוח האלוקי שניתן לשמשון, הוא בעצם הפך לו לרועץ, מפני שהוא לא ידע לכוון אותו והוא לא השכיל לכוון אותו. הוא חשב שעם הכוח הזה הוא יכול לעשות כל מה שבא לו ולנצל אותו לרעה, ובכך בעצם היה כישלונו. והוא רומז, אולי יפים הדברים לאמר לפני חנוכה, אני אקרא אולי בכל זאת איזה שני קטעים ממנו, מתוך לשונו, עמוד 74 בספר, למי שירצה לראות את הדברים יותר בשלמותם, אומר אברהם קריב, מעשה שמשון הוא טרגדיה מקראית, וכל כולה היפוכה של הטרגדיה היוונית. לא גזרה קדומה מביאה את האדם לאבדון, עד רבה, כוונה העליונה היא תמיד לטובה. ואף כי לגבי אדם בעל שליחות, בכל כלכלה אינה אלא בחירתו של האדם שחופשי הוא לבחור בטוב וברע. הוא מפרט קצת יותר על הפער הזה שבין טרגדיה יוונית לטרגדיה מקראית. אין ספק ששמשון הוא טרגדיה מקראית אישית. והוא מוסיף עוד משפט שקשור לעניין הזה של הטרגדיה. התרבות היוונית, מעבר לעניין הטרגדי שאולי קצת מצלצל, כמובן הדמות האדירה הזאת, הדמות שיש מי שקרא לו הרקולס, כן, את הרקולס היווני מלבישים בתרבות הזאת בתור דמות מקראית. והוא אומר לשמשון, ניתנה מתת גבורה על מנת שתהה מזווגת לקדושה, אבל הוא בחר לרדות דבש לא טהור ולסבוע אהבה לא טהורה. כן, זה גם כמובן קשור לסיפור, איך הנזיר הזה מגיע לדבש התמה שנמצא בתוך גבייה, מרשה לעצמו לסבוע דבש לא טהור ואהבה לא טהורה, וכך טיפח את גבורתו, את עיניו ואת חירותו. בעולמה, אני קורא את הפסקה האחרונה, בעולמה של יוון דיו לגיבור שהוא גיבור, אבל בעולם ישראל התבקשה גבורה שהיא מעולפת קדושה. והוא מסיק מזה מסקנה רחבה, שעל הניסיון הזה, האקספרימנט בלשונו, למיזוג של גבורה לא עלה יפה, גיבור כוח מסוגו של שמשון נשאר דמות בודדת, ובמקומו קם אחר כך גיבור אחר, גיבור הרוח, שמואל הנביא. אברהם קריב יוצא פה בצורה ככה מאוד מפורשת נגד הכוח בכלל. אמנם הוא אומר, אפשר היה, היה ניסיון, היה אופציה שהתנך רצה לפתוח, שיכולה גם להיות גבורה מחוברת לקדושה, אבל הניסיון של שמשון וסיפורי שמשון בכללם, דמותו ונטייתו, מראים שכוח, כוח גופני, הרקולסיות כזאת, היא לא מתאימה, היא לא מתאימה לתנך, ולכן שמשון נשאר דמות בודדה, ודמות שעיקר המסר שלה הוא במובן המוסרי, אולי במובן של הדחייה, של הכישלון. דמות כזאת היא בהכרח לכאורה נכשלת, למרות שהייתה אופציה שהיא תחבר את הכוח ואת הגבורה עם כיוון של קדושה. זה לא הלך, היא המשיכה העקיבית, ונכונים הדברים ודאי גם לנטיות אחרות, לכוחות מופלאים אחרים שאכן קיימים אצל בני אדם שונים, בוודאי שאם הם חורגים באמת מעבר להיותם אדם ממש. בדברים האלה שמשון אומר כמה פעמים שהוא באמת לא אדם, הוא משהו מעבר לכך. כן, שהוא אומר לדלילה, אם תעשו כך וכך והייתי כאחד האדם, זאת אומרת אני עכשיו לא כאחד האדם, הוא באמת דמות שהתנך מעיד עליו שהוא לא כאחד האדם. כן, בהחלט דברים מתחברים גם לאמירה הזאת. ניתוח אחר שמעתי בעל פה מפי ידידי צבי קרמלי, מלמד במכללה פסיכולוגיה, וזה ניתוח באמת במישור הפסיכולוגי. אני חושב שהוא מעניין, והוא שופך עוד אור מעניין מאוד על דמותו של שמשון, מתקשר בהרבה מאוד פרטים לדברים שכבר אמרנו על מאברהם קריב, באמת על הדמות העל אנושית והדמות העצומה הזאת של שמשון. ובעצם הוא מצביע, שוב כפסיכולוג, על בעיית הזהות של שמשון, בעיית השייכות של שמשון. שמשון הוא באמת, במידה מסוימת, לא אדם, או לא אדם מישראל. הוא לא ברור לו שהוא בכלל שייך למסגרת הזאת. קודם כל אנחנו יודעים מתוך הסיפורים שהוא ענק, כן? מי שלוקח את שערי עזה על כתפיו, הוא ודאי צריך להיות משהו לגמרי על אנושי. אנחנו מכירים קצת את השערים של התקופה העתיקה. גם מי שמצליח לחבק שני עמודים, שוודאי לא היו צמודים, כן, עמודים שמחזיקים בית, יש ביניהם מרחק, ולהפיל הוא ודאי דמות לא אנושית. וכבר הזכרנו את הפסוקים שהוא אומר לדלילה כמה פעמים, של והייתי כאחד האדם, הוא לא כזה. אז למי הוא דומה? כמו מי הוא נראה? אדם ענק, מזכיר לנו בהקשר הזה של נביאים ראשונים את גוליאת במידה מסוימת. הוא ודאי דומה יותר לגוליאת מאשר לדוד. זאת אומרת שהוא יותר נראה כמו פלישתי מאשר כמו יהודי, כמו ישראלי. יהודי אולי זה לא מילה הנכונה. יש פה איזשהו, המשיכה הזאת לפלישתים היא אולי לא רק על איזשהו בסיס של יש לי כוח, אני הולך, יש לי שליחות, שאפילו לא ברור עד כמה הוא מודע לה. כן, טוענה הוא מבקש, הוא מדבר על הוא, הקדוש ברוך הוא, למרות שיש מחלוקת פרשנית בעניין, האם הוא בכלל מודע ליהודו, אבל איזושהי משיכה שייכת גם לזהות ולדמיון שלו אל הפלישתים בעצמם. בכל זאת, איך הוא יכול להיות שייך לשם? מצביע צבי קרמלי על הפרק הפותח, שהזכרנו כבר, על הבשורה של המלאך, ומציין את העובדה שבאמת מהפרק הזה כבר עולה בעיית זהות, בעיית שייכות מאוד חריפה, שהייתה מרחפת אולי בעולמו של שמשון, בהרגשותיו ובמחשבותיו. כן, הוא נולד מאישה עקרה לאחר פגישתה עם המלאך. והמלאך מאוד מודגש בפרק, פעמיים, שהוא מתגלה אל האישה, ולא מתגלה אל מנוח. גם בפעם השנייה, כשמנוח מבקש, המלאך בא אל האישה. אפשר אפילו להוסיף שהכתובים רומזים לנו בלשון, שמבחינה מקראית יש לה הקשר מסוים, כשהאישה למשל אומרת אל האיש, הנה נראה אליי האיש אשר בא ביום אליי. כן? ועוד לפני כן היא אומרת לאישה, איש האלוהים בא אליי, הוא מראהו כמלאך האלוהים נורא מאוד ולא שילטיב. באמת הפועל הזה של לבוא, שבהקשר התנכי הוא הרבה פעמים מדבר על קשרי מין, נמצא פה במפגש של המלאך עם האישה. וגם אם נגיד שאין לזה שום הוכחה, שייכות ממציאותית, בתודעה, במחשבה, זה יכול בהחלט לעלות. שאלת הזהות שלו, במיוחד שהוא כל כך שונה ומשונה, גדול וענק, נראה באמת כמו בין בני האלוהים על בנות האדם, כמו שמוזכר לנו בספר בראשית. דמות שונה לחלוטין. מנוח גם באופן אולי מכוון, מאוד מודגש נמיכות קומתו לעומת אשתו, והשייכות שלו לשמשון היא עוד יותר לא שייכת, עוד יותר לא מחוברת. אפילו על הולדת יצחק, לאחר בשורת המלאכים, מספרים חז"ל שלצני הדור היו אומרים שמאבימלך התעברה. מוכרת לכם הדרשה הזאת, אני מניח. אבל יצר הקדוש ברוך הוא כלסתר פניו, כלסתר פניו של אברהם, כדי שלא יהיו לשונות רעות. במקרה שלנו לא מסופר על אין את הדרשה הזאת, אבל יש להניח מה אמרו לצני הדור, ואם לצני הדור אמרו מה אמר מנוח, ומה אמרו שמשון בעצמו בעצם, מה אמרו בסביבתו. זאת אומרת, בלי שנגיד כך או כך, שאלת הזהות ושאלת השייכות שלו היא מבצבצת כבר מההתחלה, ובעיית הזהות הזאת היא מפעמת בו, כן? ותחל רוח השם מפעם בו בין צורה ובין השאול, אבל גם השאלה הזאת מפעמת בו. הביטוי של בעיית הזהות הזאת הוא גם, והשייכות והקשר שלו למשפחתו מאוד נוכח בתחילת דרכו. אנחנו רואים כל הזמן שהוא בעצם בלי קשר עם אביו ואימו. זאת אומרת, הקשר שלו הוא קשר של איציות, אי שמיעה בקולם, ולפעמים אפילו דחייה בגסות מסוימת. שוב, אני בתחילת פרק י' ד', יש קשר, אבל הוא הולך לפלישתים לבד, חוזר ויגד לאביו ולאימו, ויאמר אישה ראיתי בתמנת מבנות פלישתים, ואתה קחו אותה לי לאישה. ויאמר לו אביו ואימו, אין בבנות אחיך וכל עמי אישה, כי אתה הולך לקחת אישה מפלישתים הערלים? ויאמר שמשון אל אביו, אותה קח לי כי היא ישרה בעיניי. נקודה. ואביו ואימו לא ידעו. לא מספר להם על הגאות, במקרה הזה זה לא קשור, אבל יש פה ויכוח שנסתם בחתימת דברים. גם כשהוא רג את האריה, הוא לא מספר להם. הסתיר אפילו מהם את האחידה. משהו פה כאילו נשמר כל הזמן באיזה מתח, באיזה ריחוק שהולך עם שמשון לאורך כל הדרך. שאלת הזהות שלו, מי אני, למי אני שייך, האם אני שייך לבני עמי, או שאני איזשהו יצור עליון, יצור אלוקי, שייך לכאן ולכאן, הוא דמיון שלו לפלישתים. טוען צבי קרמלי מבחינה פסיכולוגית, ואפשר להבין את זה גם בלי להיות פסיכולוגית, יוצר גם בין השאר את המשיכה שלו אל הפלישתים. הוא מחפש בית, בבית שלו הוא לא מרגיש בבית, ואז הוא מחפש בית במקום אחר. ולחפש בית במקום אחר זה הרבה פעמים לחפש אישה. לחפש אישה שאולי תהיה דומה לו, שאולי תהיה, שהיא תכיר אנשים מהסוג שלו, מהדמות שאותה הוא מייצג, דמות הגדולה, הערכת הכוח, אלה דברים שנמצאים שם. והחיפוש הזה והרצון הזה להגיע אל בנות הפלישתים הוא הדבר שנוכח בעצם לאורך כל דרכו של שמשון, באמת מתחילתו, מתחילת פרק י' ד' ועד סופו בפרק ט' ז', כשהוא נופל בידי גלילה. העצמה של התחושת חיפוש הזאת, האובדן זהות הזה והבקשה יוצרת את המורכבות הזאת, את המורכבות שהיא בעצם פועלת לרעת שמשון, והוא לא מודע לה אפילו כמה שהוא מחפש וצריך את האישור שהוא אהוב, שהוא שייך, שהוא קיים. והדברים האלה באים לידי ביטוי קיצוני במידה מסוימת בבקשה שלו מבנות הפלישתים, מאותם בנות פלישתים, להזדהות מלאה איתו ולהתמסרות מלאה, שגם הם בעצם יהיו מוכנות להקריב במידה מסוימת את זהותם למענו, כמו שהוא מחפש את הזהות אצלם ומוכן במידה רבה לבגוד בזהות הישראלית שלו, כי הוא, כי היא קצת מטושטשת לו, כי היא לא ברורה לו, כי היא עם איזה סימני שאלה שמרחפים, הוא מצפה לדבר דומה גם מהם. איך הוא מצפה את זה מהם? שהוא מגלה להם את האחידה, לא מיד בהתחלה, אבל בסופו של דבר הוא מגלה עם איזושהי תקווה, שהוא בעצם, אפשר להגיד, לא יכול להיות שהוא לא יודע שזה יהיה כישלון. אבל הסיבוך הפסיכולוגי הזה, הסיבוך הזה של, של לחפש ולרצות, שהאישה תהיה לו, כמו בשיר של ביאלי, כן, ואילי, אם ואחות, שהם יהיו המשפחה, בזכות האהבה, בזכות הקרבה, היא זאת שמכשילה אותו, הוא בעצם נופל לתוך המקום שבו הוא נכשל ומכשיל בעצם את בנות הפלישתים. שהוא מגלה לאשתו את הסוד אחרי שהיא מפצירה בו, הוא כביכול מקווה שהיא תזדהה איתו ותהיה איתו נגד בני עמה, אבל הוא יודע, אם הוא לא יודע במפורש, אז הוא יודע באיזה תת מודע שוודאי מהלך כזה סופו כישלון כמו שבאמת היה, ובסופו של דבר המהלך הזה מוביל לאיזשהו תהליך שהוא לגמרי תהליך אישי ונקמני, מאותה אכזבה של דחייה אישית, נפשית, רגשית, שהוא בעצם מקבל אחרי שהוא ציפה לקרבה ולחיבוק. הדחייה הזאת כמובן לא באה רק על ידי אנשים, גם כמובן על ידי הפלישתים, מיד שהם רואים אותו הם מביאים 30 איש, ומיד יחסי הכוחות המתוחים מתבררים, והדבר הזה ממשיך וגורר אותו הלאה והלאה, בלי שוב להיכנס לכל הפרטי פרטים של המקרים, המקרה הראשון והמקרה השני, אבל סביב אנשים אנחנו רואים שהכל נבנה, גם, כן, גם עם התמנית וגם עם דלילה. לפי המהלך הזה שמציע צבי להסביר את חידת שמשון בדרך קצת שונה ממה שהצענו קודם של אברהם קריב, שהצענו בעצם שתי הצעות במינה מסוימת, והוא אומר שכששמשון נאבק עם האריה, ועוד פעם גם זאת תחילת פעולותיו אחרי ההתגלות של המלאך, בעצם יש פה מאבק, מאבק של אריות, כן? שמשון נאבק באריה ומנצח אותו. אבל אם אנחנו מסתכלים על זה, ובחלק מהציורים, לא הבאתי, זה ממש מתבטא יפה, אני לא יודע אם הציירים התכוונו לזה, שזה ציור, נדמה לי, של דורי. אני כמעט בטוח שכן, אם מכירים את הצייר המפורסם הזה של ציורי התנך, שהרעמה של שמשון, השערות הארוכות שלו, שכמובן, על זה הוא הקפיד, מדיני הנזירות השונים, נדמה לי שרק על זה הוא הקפיד, הרעמה של שמשון והרעמה של האריה, יש בהם דמיון רב. וזה מוליך לכיוון ששוב פסיכואנליזה הולכים איתו רחוק, ואני חושב שבמקרה הזה אפשר בהחלט גם בלי להיות יותר מדי פסיכואנליטיקאי לקבל את זה ששמשון בעצם נאבק עם עצמו. זאת אומרת, יש פה מאבק של אריה באריה, והאריה מסמל את שמשון בעצמו, הוא מנצח אותו, אבל הוא בעצם שואל את מי אני מנצח, מי המנצח ומי המפסיד. הסיבוך הפסיכולוגי הזה שאמרנו של שאלת הזהות הוא חלק מהעניין, ואחר כך כשהוא מוצא את המתיקות בתוך האריה, הוא מגלה אולי שהוא ניצח את הצד הגופני, הכוחני, האימתני והמפחיד של דמותו, ומוצא בתוכה את הדבש המתוק, את הכוח הפיוטי שיש לו. ובאמת שמשון גם פייטן, יש פה יותר פיוטים מאשר ברוב השופטים האחרים. עצם החידה, מהאוכל יצא מאכל, הוא כבר איזשהו ניסוח די פיוטי, וכשהוא עונה לפלישתים אחרי שהם מגלים את חידתו, אז הוא אומר להם, לולא חרשתם בעגלתי, לא מצאתם חידתי. זה ניסוח מכובד. כן, אני מניח שכבר הזכרתם את זה עם יפתח, או חשבתם על זה, איך שיפתח, האיש הקשה הזה, בן אישה זונה שנדחה ומצא אנשים ריקים ואיתה מקים איזה גדוד, הוא יודע לנאום נאום כזה מרשים מול מלך בני עמון ולתאר את כל ההיסטוריה. זה עניין בפני עצמו, אבל הנה יש לנו פה גם שמשון, השופטים אולי כוחניים, גסים במידה מסוימת שנמצאים בסוף הספר, יש להם בכל זאת איזושהי נקודה פיוטית, רוחנית, רגשית ונעימה. אז יש בו גם את המתיקות, גם אחר כך בלכי חמור, חמור חמורותיים, בלכי חמור, יש לך איזה ניגוניות כזאת שירית, לא כמו דבורה כמובן, אבל בהחלט יש משהו בשופטים שהם ככה קצת משוררים. אני חוזר לדמותו של שמשון שמתגלה בחידה, ואולי לזה הוא התכוון בחידה, ואולי זה מצדיק לשאול בכלל חידה כזאת, כמו שאמרנו קודם, שהיא לכאורה בלי שום הקשר, בלי שום חיבור אפשרי כדי לקבל עליה תשובה, זה שבעצם שמשון מציג את עצמו, ורק את עצמו. והוא רוצה לומר, מהאוכל יצא מאכל ומאז יצא מתוק, אני האוכל ואני המאכל. אני אז, אבל אני גם מתוק. זאת אומרת, אל תראו אותי רק איש מפחיד, כאיש נקמות, כאיש... אני יכול להיות איש מתוק. וזה מה שהוא מצא בעצמו במאבק עם האריה. בניצחון על הכוח, בניצחון על הגבורה, ובהוצאה של הדבש המתוק, שבאמת ממלא אותו בחדווה ושמחה. זה עוד פעם פסוקים שאפשר לקרוא ולהתרשם, אם כבר בכל זאת נקרא עוד כמה פסוקים, כדי לא לדבר רק מעל התנ"ך. הכמות של הפסוקים שהתנ"ך מקדיש לעניין הזה של הדבש, הוא אולי באמת מעיד על החשיבות של הנקודה הזאת שהצבענו עליה עכשיו. פסוק ח', וישב מימים לקחתה, ויסר לראות את מפלת האריה, והנה עדת דבורים בגביית האריה ודבש. וירדהו אל כפיו, וילך הלוך ואכול, וילך אל אביו ואל אמו, ויתן להם ויוכלו, ולא יגיד להם כי מגביית האריה רדה הדבש. את התמונה הזאת של וילך הלוך ואכול, הוא נותן לה, לאבא ואמא פה, בפעם הראשונה, ונדמה לי היחידה, תכף נראה בעצם עוד פעם, זה לא היחידה, שבהם יש איזשהו יחס של קרבה, יחס של שייכות, יחס של חיבוק ורצון ככה, כאיזה מין ילד שנותן ממתק ומחלק את זה גם להורים. זה הדבש הזה שהוא מוצא, הוא מוצא את הפנימיות, את המתיקות שיש בתוכו, ויש ממש חגיגה, אפשר לומר, סביב המציאה הזאת של הזהות המתוקה שנמצאת בתוך הכוח והגבורה, שאנחנו רואים בהמשך שרובה הולכת דווקא לכיוונים יותר של נקמות ופגיעות והרג בפלישתים. אז אולי זה הסבר נוסף, בהחלט יכול להיות נכון, והצעה שניתן לקבל אותה לגבי החידה של שמשון, שהיא בעצם חידת זהותו, לא כלפי הפלישתים הוא מדבר על אריה אז ודבש שזה בנותיהם, אלא כלפי עצמו שהוא גם אז אבל גם מתוק מבפנים, ואת זה הוא רוצה שהם יגלו בו. אבל בסופו של דבר כמובן הם, הזהות הלאומית שלהם היא הרבה יותר ברורה מהזהות שלו, ואז הם יוצרים את הדחייה, ועוד פעם נוצרת כמובן נוצר הגלגל הזה שמביא אותו שוב דווקא להראות את גבורתו ולהראות את כוחו ונקמנותו בכיוונים הלא מוצלחים או הלא בוא נאמר ראויים כל כך של דמותו. נסיים באמת במה שמסיים התנ"ך אחרי השאלת הבירור והזהות הזאת של שמשון, שבוודאי מלווה אותו הקרבה הזאת העצומה לפלישתים. יש פעמיים בתוך הסיפור ופעמיים שבעצם חותמות את שתי היחידות שהזכרנו אותם בתחילה לגבי החלוקה הספרותית, שבהם שמשון מתפלל, שבהם הוא קורא להשם, שבעצם בהם הוא מגלה מחדש במידה מסוימת את זהותו. פעם ראשונה בסוף פרק ט"ו, וזה אחרי שבני יהודה באים, לוקחים אותו ומסגירים אותו לפלישתים. יכול להיות שההסגרה הזאת עצמה עוררה בשמשון משהו, הוא כמובן לא שמח על כך, אבל הוא קיבל את זה. והוא עושה איתם תנאים והם מקבלים אותם. כן? אני בפסוק, בפרק ט"ו, פסוק י"ג, אולי נתחיל פסוק קודם. וירדו 3,000 איש מיהודה אל סעיף סלע איתם, ואמרו לשמשון, הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים, ומה זאת עשית לנו? בכל זאת העיר, מושלים בנו פלישתים, ובעת ההיא פלישתים מושלים בישראל. זאת אומרת, התחלנו בעת ההיא פלישתים מושלים בישראל בתחילת פרק י' כי טוענה ומבקש, ואנחנו מסיימים את המהלך הראשוני הזה של שמשון שהזכרנו אותו פרקים י' ו-ט"ו עם האמירה של שבט יהודה, של בני יהודה, הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים. זאת אומרת, אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה, שמשון לא עשה שום דבר. פלישתים מושלים בהתחלה, ופלישתים מושלים עכשיו, בסוף היחידה הזאת, אחרי שהוא כבר הרג את אלה והרג את אלה, עדיין הפלישתים מושלים, והם ממשיכו למשול. בכל אופן, מבחינת היחסים של שמשון ובני יהודה, אז הוא מנסה להסביר למה הוא עשה, ויאמרו לו, לאסורך ירדנו לתתך ביד פלישתים, ויאמר להם שמשון, ישבעו לי פן תפגעון בידם. ויאמרו לו לאמור לא כי אסור מאסרך ונתנוך בידם והמת לא נמיתך. ואז הם באמת אסרים אותו ומוסרים אותו, והוא כמובן בכוחו הגדול מנער אחר כך את כל המיתרים והאבותים שהיו על זרועותיו ומכה אותם בלחי חמור, ומאוד גאה ושר את שירו בלחי החמור חמור חמורתיים בלחי החמור היכיתי 1,000 איש. ודווקא אז פתאום יש איזו חולשה שתוקפת אותו צמא, והוא מתפלל, ויקרא אל השם ויאמר, אתה נתת ביד עבדך את התשועה הגדולה הזאת, ואתה אמות בצמא, ונפלתי ביד הערלים. ויבקע אלוהים את המכתש אשר בלחי, ויצאו ממנו מים, וישת ותש ברוחו, ויחי, על כן קרא שמה עין הקורא אשר בלחי עד היום הזה, וישפוט את ישראל בימי פלישתים 20 שנה. הסיום הזה ניתן לומר שהוא מגלה לנו פתאום את שמשון היהודי, כן, את שמשון הישראלי. מה עורר אותו פתאום לדבר הזה? אפשר לומר בפשוט באמת העצמה והמצוקה שהוא הגיע אליה. מול הפלישתים הוא יכול הכל, אבל מול עצמה הוא לא יכול. ובכל זאת נראה שגם ההקשר של בני יהודה, גם איכשהו השייכות הזאת של בני עמו, שבאים לאסור אותו, אבל בכל זאת אומרים, נעשה מה שאתה רוצה, אבל אנחנו חייבים, אל תפגע בנו, אנחנו לא נפגע בך. איזשהו הסכם כזה פתאום מחזיר את שמשון לאיזושהי נקודה, שהיא הנקודה בראשיתית, הנקודה שבשבילה הוא בעצם זכה לכוחו הגדול, בשבילה יגדלה המלאך פעם ופעמיים לבשר את הבשורה של לידתו. וגם הדבר הזה מחזיר אותו אל הזהות הזאת שגורמת לו להתפלל אל השם. עוד נקודה שמאוד מדגישה, אני חושב, את העניין הזה של הזהות, זה שהוא קורא להם, ואתה עמוד בצמא ונפלתי ביד הערלים. הוא אף פעם לא קרא להם ערלים. מי כן קרא להם ערלים? מי? מנוח קרא להם ערלים, אבא שלו, בפרק הקודם, בפרק י"ד בהתחלה, הוא אומר, אין, זה מה שקראנו קודם, אין בכל בנות אחיך, בכל עמי אישה, כי אתה הולך לקחת אישה מיהי פלישתים הערלים. פה פתאום שמשון חוזר לאמירה הזאת של אביו, הנה עוד איזשהו חיבור אל אבא, שהוא נזכר בו שבעצם הוא שייך לשם, לבית אביו. וקורא לפלישתים ערלים, ומצביע דווקא על ההבדל הגופני. הזכרנו שדווקא בגופניות שלו הוא דומה כל כך לפלישתים, והנה פה בתפילה הזאת הוא מדגיש את הפער בינו לבין הפלישתים הערלים. זאת איזושהי נקודה של התגלות, וכמו שאמרנו, וישפוט את ישראל 20 שנה, ומתחילים כאילו הסיפורים עוד פעם מההתחלה, בפרק ט"ז עם האישה בעזה ועם דלילה. נדלג על הפרטים ונגיע לסוף. גם כאן שמשון, כשהוא מגיע ל... אפיסת כוחותיו, בעצם אזלו כוחותיו ועיניו נוקרו. דווקא עכשיו כשאין לו עיניים, כשהוא עיוור, הוא פתאום רואה שוב מחדש את האמת, את האמת של עצמו, את האמת של זהותו, למי הוא כן שייך ולמי הוא לא שייך. וההבנה הזאת היא מביאה אותו לתפילה האחרונה שלו של תמות נפשי עם פלישתים, ובעצם לסיום הטרגי שכולם מכירים. מה שמעניין זה שהתנ"ך מוסיף אחרי זה שוב באריכות, כמו שהזכרנו קודם, אריכות יחסית, אבל בשביל פרט יחסית קטן כמו שהזכרנו בדבש, יש איזו עריכות של התיאור. גם פה יש עריכות של תיאור קבורתו. סוף פרק ט"ז, סוף פרקי שמשון, וגם סוף השיעור. וירדו, פסוק למד א', הפסוק האחרון בפרק, וירדו אחר וכל בית אביהו, ויסעו אותו ויעלו ויקברו אותו בין צורה ובין אשתאול בקבר מנוח אביו, והוא שפט את ישראל 20 שנה. כן, אז עוד פעם, הוא שפט את ישראל 20 שנה, מחבר אותנו לשני החלקים. אבל ההדגשה הבולטת בפסוק זה כמה פעמים השייכות המשפחתית, השייכות הישראלית, ואפילו במיוחד השייכות למנוח אביו, חוזרת ומודגשת, אחיו בית אביו, בקבר מנוח אביו. שלוש פעמים אפשר לומר, מוזכרת השייכות לאביו, אותו אבא, שבהתחלה אמרנו היה איזשהו פיקפוק, סימן שאלה, למי הוא שייך, ממי הוא נולד, הדמות שלו לא שייך, את ההתגלות לו. ובכל זאת מתוך מהלך חייו הוא מבין שלשם הוא שייך, ששם מקורו, והוא חוזר לאותה דמות קטנה אבל ישראלית מאוד, שמפחדת מהתגלות של מלאך, שמוקירה את המלאך, שרוצה לכבד אותו, שרוצה לשמוע עוד דברי מלאכים. לשם בסופו של דבר, אחרי כל הקושי העצום, שמשון חוזר לאחר מותו, אבל גם זה אומר משהו בכל זאת על איזשהו גילוי שמגיע אולי מאוחר, אבל בכל זאת אומר משהו גם על הדקות האחרונות של האדם בחייו, ועל הגילוי שיכול בעצם להחזיר ולתקן איזושהי יחידה שכנראה רדפה אותו כל ימי חייו ונפטרה ברגעים האחרונים. לא, אין לי איזושהי אמירה מיוחדת. יש פה ודאי צד של נקמה. זאת אומרת, זה לא... המהלך שאני הלכתי לא הלך דווקא לכיוון הזה, אבל בוודאי שהוא בסופו של דבר רוצה לנקום בפלישתים על מה שהם עשו לו. אני לא יודע, אין לי איזו תובנה מעבר לדברים הפשוטים. משתי עיניי, אתה שואל למה משתי עיניי ולא נקמה על דברים אחרים? אני חושב שזה ממשיך להראות את שמשון, או בוא נאמר אפשר בהקשר של הדברים שאמרנו, הוא בסופו של דבר עדיין במישור הפרטי. זאת אומרת, הוא לא מושיע את ישראל מיד פלישתים, הוא נוקם בפלישתים. הוא נוקם בהם כשהם מגלים את החידה, הוא נוקם בהם כשהם נותנים את אשתו לאחר, הוא נוקם בהם כשהם באים לאסור אותו. וגם עכשיו, הם שמו אותו בבית הסוהר, נקרו את עיניו, אז הוא נוקם בהם. זאת דרכו של שמשון לאורך כל חייו, והיא לא משתנה. רק שאלת הזהות אולי מתבררת לו בסוף, והתנ"ך מודיע לנו בפסוק האחרון שאכן גם אחיו ראו בכך איזושהי הכרה בזהות ובשייכות והביאו אותו לקבר מנוח אביו.
אמרת שזו מציאות שלילית, שבעצם הכל סובב תחת העניין של הפרט. כן. הקדוש ברוך הוא מסייע לו בסוף. אם זה רק עניין של נקמנות אישית.
אני יכול לומר שיש פה בכל זאת איזשהו גילוי של, של רצון להתחבר למשהו שהוא מעבר לזה. אני מסכים שיש פה איזה שני מהלכים. הסיבוך האישי של שני מהלכים שקיימים הוא חלק מהמציאות. למה הקדוש ברוך הוא נותן לו גם מההתחלה להרוג 1,000 פלישתים בלחי חמור? זאת אומרת, האם יש צורך בנקמה הזאת?
זה כבר הבחירה של שמשון, אבל כאן כבר אין לו תקוף.
אנחנו רומז שיש גם מבחינה זאת, אם אתה מחפש, שיער ראשו התחיל לצמח, זאת אומרת, חוזרים קצת הכוחות. אבל ודאי השאלה בכלל, למה נוצרה כזאת מציאות? זאת אומרת, למה התנ"ך מספר לנו סיפור מהסוג הזה? אברהם קריב בא לנסות להגיע, להגיד, לומר לנו שיש פה איזשהו במסר מוסרי של ניצול כוח, איפה ראוי לנצל את הכוח, וכשיש לך כוחות עליונים, איך לחבר אותו, ובכלל איזושהי אמירה על גופניות ויצריות בעולמה של היהדות. אתה רוצה לומר את זה דרך הסיפור הזה. אני לא משלים לגמרי, אומר שכל המהלך מעיד על הכיוון הזה, אבל זה איזשהו כיוון שאפשרי. ותנ"ך בחר להראות לנו גם שופט מהסוג הזה, עם הכוחות האלה. ובסופו של דבר, לא הייתי אומר שזה מסתיים בהפי אנד, אבל בהחלט, ניצחונו של הקדוש ברוך הוא, ניצחונו של התנ"ך, על הפלישתים, הוא גם בכך ששמשון בסופו של דבר בכל זאת גם מפיל את הבית על עצמו ועליהם. זאת אומרת, יש פה גם סוף בשבילו, מהצד הזה שהוא לא בדיוק היה אולי השופט שהיינו מלכתחילה ממליצים להתחבר לדמותו. ומצד שני, גם זאת תשועה. יש עוד כמה תשועות נמוכות שנעשו. הזכרנו את יפתח בתור השופט הקודם. אני חושב ששוב, היא במהלך שמצד אחד מראה על הידרדרות. מצד שני, בכל זאת, גם אלה שופטים בישראל. והקדוש ברוך הוא יש לו כל מיני כלים, אתה לא יודע אף פעם. יפתח בדורו כשמואל בדורו, וגם שמשון מוזכר. בנאומו של שמואל, אולי ברמז, כשהוא מדבר על בדן, בנאום המלוכה שלו, וגם שמשון, הוא חלק מהדברים הראויים, והקדוש ברוך הוא לא רוצה לצאת מופסד מול הפלישתים. אני חושב שאולי אפשר לומר על זה עוד, יש לנו כמה דקות, אני אזכיר סיפור שאתם ודאי יודעים, למרות שעוד לא הגענו אליו, אבל זה ממש בקרוב, וזה ארון ברית השם נופל ביד פלישתים, כן, במלחמה, בעוד 5 פרקים, בשמואל א', פרקים ד' עד ה'. איך זה יכול להיות שארון השם נופל ביד פלישתים? ארון השם, זה ביזיון, זה חילול השם. אלא מה? שיש לך לדוש ברוך הוא גם חשבונות אחרים. יש לו חשבונות עם בני אלים. ועם התפיסה שבני אלים מייצגים, כן? כמו שגם שמשון במידה מסוימת, דיברנו, אולי לא הזכרתי את זה, צריך לומר אותם, שעובדה מהזהות של שמשון, הסיבוך הזהותי הזו, מי אני פלישתי, אני ישראלי, וכולי, הוא בהחלט יכול להיות, אני חושב שזה בכיוון הזה שהצעתי בשם צבי קרמלי, מתאים לומר, הוא גם איזשהו אובדן זהות ישראלי. זאת אומרת, גם ישראל, איך הם מגיעים כל פעם, עוד פעם ועוד פעם לעבודה זרה? יש להם משהו, איזה בעיה בזהות שלהם, למי הם שייכים? לישראל סבא, או שהם פה ככה משתלבים במרחב הארץ ישראלי הכנעני. אז אפשר לומר, אני חוזר בעצם למה שהתחלתי קודם עם ארון הפלישתים, לגבי השאלה שאתה שאלת. ארון הפלישתים נופל כי צריך לתת לעם את המסר שהעם חוטא, שבני אלי שמייצגים אותו הם חוטאים, שהארון זה לא איזה כלי הוקוס פוקוס באים ומזה מנצחים. אז לכן בשביל המסר הזה היה צריך ליפול במלחמה הזאת, והארון נשבע והעם נפל ובני אלי מתו וגם אלי מת. אבל השם צריך לתקן את העניין הזה, כי יהיה חילול השם. אז איך הוא מקדש את השם? הארון בשדה פלישתים מכה בפלישתים, מכה בדגון, מפיל אותו פעם ופעמיים, ואחר כך הוא עובר לעקרון ולגת ולאשדוד ומכה אותם. ובזה הוא בעצם מחזיר ומתקן את העניין. למה? למה מגיע להם ליפול? הרי הם עשו את שליחות השם. זאת אומרת, יש פה הרבה פעמים באמת את המורכבות. מצד אחד צריך להראות מה לא נכון, והיה לא נכון היציאה הזאת של הארון אם בני אלי אל המלחמה, ולכן הוא נפל. מצד שני, צריך גם לקדש את השם, ואז הדברים מתוקנים על ידי המלחמות. בסופו של דבר, אהרון מוחזר בכבוד גדול, ואידך זיל גמור, כשתגיעו לפרקים האלה, גם שם יש עוד סיפורים אחרים. כך שהדברים בהחלט יכולים ללכת בשני צירים מקבילים, אפילו קצת סותרים, וכל אחד בא לענות על צורך אחר ועל מסר, שבסופו של דבר בכל זאת משתלב במערך שהצעתי לפחות כמה כיוונים כדי להבין אותו, ואפשר כמובן להציע עוד כמה הסברים לכך. תודה רבה.